שלום, והם בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל ואריה הוכמן, אירחנו את פרופסור אפרים פודוקסיק, הן על ענייני אוקראינה, אירופה ורוסיה, והן על כל מיני עניינים חשובים שאפרים פודוקסיק מעלה בפודקאסט שלו ובפייסבוק שלו, לגבי פילוסופיה פוליטית, לגבי התיאוריה של גדי טאוב של ניידים ונייחים, ובכלל לגבי המחשבה הפוליטית העדכנית, ומהו רוויזיוניזם, וכיצד בעצם ניתן לבנות מחדש את המדינה שלנו בצורה שתחזיק מעמד ותגרום לסגשוג וחירות של כולנו. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום פרופסור אפרים פודוקסיק.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב. אז אני מאזין בשקיקה לפודקאסט הנפלא שלך, שאני כבר אמליץ אליו כאן בהתחלה. מי שאוהב פוליטיקה ואת החיבור של פוליטיקה עם רומנים ועם ספרות מופת, זה המקום להתחיל ואפילו לסיים, לפחות בעברית. וככה, עכשיו יש בשיחה הזאת כמה נושאים שרצינו לדבר איתך עליהם. אחד מהם זה כל המאבק בין אוקראינה לרוסיה, התגובה של הימין בישראל למאבק הזה, התיאוריה שלך שככה מציגה תיאוריה חלופית לתיאוריה השלטת כיום בימין של ניידים ונייחים, או של אבישי בן חיים עם ישראל הראשונה וישראל השנייה, ונראה לי במקרה הזה לא ראוי לשאול שאלה, לתת לך לפתוח.
תודה. כאשר דיברנו על הרעיון שאנחנו ניפגש שוב, גם במיוחד עניין אתכם הפוסט שלי שבעצם אנחנו צריכים לחפש איזושהי חלופה לאתוס המפייניק, איך שאני הגדרתי אותו, והזיכרון ההיסטורי הרשמי שאנחנו חיים לפיו, ולחשוב מה היה קורה אם בכלל מדינת ישראל הייתה קמה באופן אחר, נניח, הייתה נוסדת על ידי הרוויזיוניסטים. ותברר שהאירועים שקרו ממש בימים האחרונים, הם מאוד רלוונטיים לשיחה הזאת ולנושא הזה. ואני באמת רוצה להתחיל מהנקודה הזאת, כי אנחנו יודעים שלפני קצת יותר משבוע, רוסיה פלשה למדינה ריבונית אחרת, אוקראינה, שזאת לא מדינה מפותחת ביותר, ולא מדינה בלי בעיות, זה מדינה יחסית ענייה, ושיש שם לא מעט שחיתות פוליטית, אבל זאת מדינה חופשית, זאת מדינה בעלת מערכת פוליטית פלורליסטית, תושבים שמקווים להתפתח ולהצטרף למוסדות הפוליטיים והתרבותיים של אירופה, ושל המערב. ואנחנו עדים לדבר שהוא די מנהים, אם כי כבר לפני 8 שנים אני זהיתי שזה מה שקורה, וזה ההתגייסות של החברה האזרחית האוקראינית, של האזרחים האוקראינים, והנכונות שלהם להקריב את חייהם ולהיאבק למען ארצם.
וזה משהו יוצא דופן?
אני לא חושב שזה יוצא דופן, אבל במובן מסוים זה סותר את כל הדברים שעליהם בוא נאמר אנשים כאן חונכו.
וגם שם דרך אגב, כי גם לא, שם הייתה שליטה קומוניסטית.
לא בהכרח. כאשר אני פרסמתי את הפוסט שאולי כדאי שרוויזיוניסטים היו מקימים את מדינת ישראל, אחת התגובות שקיבלתי, וזו תגובה שלא הפתיע אותי, כי זה מה שמקובל סטריאוטיפית לחשוב, שאם באמת רוויזיוניסטים, ונוסיף לכאן גם את הציונים הכלליים, וכל המזרוחניקים שלפני גוש האימונים, אז הם מין לפלפים כאלה, מה, הם לא היו מסוגלים ללחם למען המדינה, כי בכל זאת צריך איזשהו אתוס קולקטיביסטי, הקרבה עצמית, וזה מה שהקיבוצים נתנו, וזה מה שתנועת העבודה
נתנו. זה הטיעון של השמאל.
זה הטיעון של השמאל, אבל טיעון שהוא מחלחל גם בחלקים של הימין, שאינדיבידואליזם ההדוניסטי, כביכול, החלושלושי, הוא לא יאפשר לאנשים להגן על מדינתנו, וכולם יברחו, ולא יהיו צמודים לקרקע, וכו' וכו'. עכשיו, מה שאנחנו ראינו באוקראינה, אנחנו ראינו כבר ב-2013-2014, מהמהפכה שקרתה שם, מה שנקראת מהפכת מיידן, זה השתתפות מאוד מאוד אקטיבית של אנשים יחסית צעירים ממעמד הביניים שרוצים לחתור לאורך החיים המערבי, שהם רבים מהם השתתפו במהפכה הזאת, ורבים מהם אחר כך התנדבו לגדודי ההגנה של המתנדבים שנלחמו נגד הפלישה הרוסית לדונבאס. והיום אנחנו רואים את התגייסות הטוטלית כמעט של החברה האוקראינית למאמץ ההגנתי. וזה מה שמעניין כאן, שזה לא מאפיין רק את התושבים או אנשים שבאים ממערב אוקראינה, כי יש שם הרבה יותר דגש על הנפרדות האתנית של אוקראינים מרוסיה, אלא גם מהרבה אנשים שחיים או באזורים מעורבים של אוקראינה, ואפילו אנשים שממוצע אתני הם רוסים, אבל הם מתנגדים או רוצים לחיות באוקראינה עצמאית ומתנגדים לפלישה של פוטין. כי המאבק שם בסופו של דבר הוא לא מאבק אתני, אם כלאומיות עוזרת, אלא מאבק על אורח חיים. הם מבינים מסוין שמה שפוטין מביא להם זה אורח חיים פוליטי, שמוסדות פוליטיים, מוסדות כלכליים, מוסדות תרבותיים שהם לא רוצים לחיות לפיהם. הם לא רוצים לחיות איך שאנשים מאותם מוצא אתני, אותם אנשים רוסים, חיים ברוסיה. וזה, איכשהו, אני מוביל את זה למה שרלוונטי לנו, שיכול להיות שאנחנו לא צריכים לפחד מה אתוס יותר אינדיבידואליסטי, יותר חופשי שמתפתח בחברה שלנו, ואנחנו לא צריכים לחשוב שאנחנו צריכים לבסס את כושר המדע שלנו על הקהילות הסגורות, בין אם אלה קיבוצים, בין אם אלה התנחלויות, וקודם כל כי אי אפשר לתחזק את האתוס הזה לאורך זמן, ודווקא צריך להשקיע בליברליזציה ומודרניזציה של החיים החברתיים בישראל, ולחשוב איך אפשר לגייס אתוס לאומי יותר אזרחי ויותר אינדיבידואליסטי לעוצמה גם של מדינת ישראל, מדינת לאום של העם היהודי. ואוקראינה כאן נותנת לנו דוגמה לכך שאנחנו לא זקוקים בהכרח לא את הסוציאליזם ולא את ההגזמות של הלאומיות האתנית על מנת להיות חזקים ולהיות מסוגלים להגן על עצמנו ועל עצמותינו.
יש לנו דוגמאות היסטוריות למכביר. יש לנו את המהפכה המעוללת, שגם שם לא היה שום אתוס קולקטיביסטי, יש לנו את המהפכה האמריקאית, יש לנו הרבה מאוד מהפכות לאומיות שלא הובלו על ידי סוציאליסטים, יש לנו אולי מקרה אחד, שזה המהפכה הבולשוויקית ברוסיה, אבל חוץ מזה וממהפכות משנה של המהפכות הסוציאליסטיות, איפה עוד אנחנו רואים שרק סוציאליזם יכול לעבוד, זה הרי עיוות של ההיסטוריה.
או סוציאליזם בצירוף של לאומיות, או רק לאומיות במובן הסגור הקהילתי שמוכרים לנו כסוג של מפאי החדשה. אז אני אגיד כך, יכול להיות שאנחנו מסכימים על כל הנקודות האלה, ואם הייתי אומר לך את זה בשיחה פרטית, הייתי אומר, לא, אתה פורץ לדלת פתוחה. אבל אני קורא ושומע מהרבה אנשים שונים שחוזרים על המנטרה הזאת כל הזמן.
ומה המסקנה שלהם, של אותם אנשים? זאת אומרת, בגלל שרק בסוציאליזם נוכל להיות חזקים, אז הם מציעים סוציאליזם? הרי סוציאליזם זה פיגור כלכלי, פיגור כלכלי מוביל לזה שיש לך צבא חלש, כי הוא לא צבא טכנולוגי, כי אתה לא יכול להשקיע בו הרבה כסף, או זה צבא קטן וחלש ומסכן. זאת מדינה שאין לה קשרי מסחר עם מדינות אחרות, כי היא סגורה, אז אין לה יכולת לעשות כוח רך, או כוח כלכלי על מדינה אחרת. אין לה מה להציע מבחינת חדשנות, כי אין בחדשנות, יש בה ועדי עובדים וקביעות. זה פיגור.
אבל אני אתן לך שני שמות של אנשים שיצאו מימין. מהמין הדתי-לאומי. אחד זה ישראל הראל, שהוא לא מתבייש לדעות בזה שהוא סוציאליסט. אז ומבחינתו הפרויקט ההתנחויות, המשך של פרויקט ההתיישבותי של תנועת העבודה. והשני זה, ראינו לפני כמה ימים את הרעיון של שלוב גרשון הכהן, שהוא גם צצה של הציבור דתי-לאומי, והוא דיבר על החשיבות של הקשיחות. הוא אמר, הנאורות של ז'בוטינסקי לא תוכל להציל את המדינה שלנו. אז יש אנשים כאלה שחושבים כך, יש אנשים או שמבטאים את זה, או שאיכשהו הם, אולי לא ב-100%, אבל הם שומעים, שומעים לאתוס הזה, עד כמה שהתחושה הזאת ביחד, של הקולקטיב, של החבורה, זה העוגן שעליו מושתתת מדינת ישראל, הרי כל האתוס של התנחלויות זה אנחנו הולכים לצבי ומכירים את חיינו וקופצים על הרימון, כמו שפעם בני קיבוצים עשו את זה. עכשיו, הבעיה עם זה כמובן שאת האתוס הזה אתה לא יכול, הוא לא יכול להחזיק לאורך זמן. וכפי שדווקא ההגזמות של האתוס הזה הביאו לתגובת נגד אנטי-ציונית בקיבוצים, ובאלה שבני הקיבוצים כך, אנחנו נראה את התופעה הזאת בצורה הרבה יותר מגוחכת, אבל גם הרבה יותר מסוכנת אצל יוצאים האנטי-ציונים של ההתנחלויות.
אם אני מבין נכון, זה לא סוציאליזם מול ליברליזם, כמו קולקטיביזם מול אינדיבידואליזם.
כן, ודאי.
העניין הוא שככל שאנחנו, נגיד אני ואתה, אם אני ואתה עכשיו ננהל משק בית משותף, שבו כל ההוצאות וההכנסות שלי ושלך יצטרכו להיות במשותף על ידי הצבעה משותפת, ביני לבינך היו כנראה הרבה מאוד חיכוכים. אבל כשאתה בא אליי כאורח פעם ב, אז אין בינינו הרבה חיכוכים. זה בדיוק המשל לסיטואציה הזאת שהם אומרים. אומרים, ככל שאנחנו נהיה יותר שותפים ביותר החלטות, אז נהיה יותר מאוחדים. לא, לא, לא. ככל שנהיה מאוחדים ביותר החלטות, יהיה בינינו יותר חיכוכים, כי נגיד תחבורה ציבורית. אז תחבורה ציבורית, המדינה מממנת, ועכשיו יש את הסוגיה של שבת. זה יוצר חיכוך. אם המדינה לא הייתה מממנת את זה, לא היה על מה להתבחין. זאת אומרת, ככל שאתה גורם ליותר ויותר דברים, להיות בשוק כלכלי משותף, בין כל אזרחי המדינה, בהחלטה קולקטיבית משותפת, ואפילו היא תהיה דמוקרטית, אתה יוצר המון חיכוכים בין אזרחי המדינה, מה שגורם בסוף לחברה יותר ויותר מפורדת. יש לזה דוגמות היסטוריות לטיעון הלוגי שאני אומר עכשיו?
בוא נאמר כך, מה שאתה אומר, אני חושב שזה מובן מאליו, ואני מסכים עם זה ב-100%. אבל כאן, אני אמרתי את זה כי אני מוביל את זה לנקודה מאוד ספציפית. אני חושב שכדי שאנחנו נבין לעומק מה קרה במאבקים החברתיים שלנו ב-10-15 שנים האחרונות, צריך להבין אותם בדיוק כמאבק בין אלה שבצורה של אינרציה נדבקים לאתוס הישן הזה, לאלה שרוצים להפוך את ישראל למדינה הרבה יותר מודרנית, ולבצע בה מהלך של אירופאיזציה חברתית. ומכיוון שבמציאות לפעמים דברים מתפתחים בצורה מאוד מאוד מוזרה ומפותלת כזאת, קוראים לזה דיאלקטיקה, אז זה נראה כאילו הפוך ממה שבעצם קורה. כאשר למשל הרבה מהאנשים ממעמד הביניים, ואני שוב חוזר על הביטוי הנפלא של רב עובדיה, שהוא הופנה דווקא נגד נתניהו באמצע שנות 90, אני מאוד אוהב את זה, כעז עיוורת. אז כעז עיוורת, מעמד ביניים בהמוניו, הצביע נגד האינטרסים הבסיסיים שלו, שזה אירופאיזציה של מדינת ישראל, ושנתניהו הוביל אותו בלי קשר לזה שהוא היה בקואליציה עם מפלגות הדתיות, ודווקא בגלל שהוא היה בקואליציה עם המפלגות הדתיות, ויכול להיות שדווקא משום שמפלגות הדתיות לא הבינו את זה, וטוב שהן לא הבינו את זה, אחרי אתן היו אולי מתנגדות, אבל זה, אנחנו הפכנו למדינה הרבה יותר מודרנית, מערבית אירופאית, במהלך 15 השנים האחרונות, ואילו השנאה לנתניהו, זה הביטוי לאיזשהו געגוע בתת מודע לאותו אתוס שאי אפשר לחיות, להחיות אותו, ואז אנשים אומרים, או שיהיה לי שוב אותו אתוס, או שאני שורף את, שורף את המועדון. זה בעצם הגישה שלהם. ובן נתניהו אמר, לא, אנחנו נוכל להיות מדינה חופשית, ליברלית, אינדיבידואליסטית, וגם חזקה, וגם עוצמתית, וגם לאומית, וגם מדינה שמכבדת את המיעוטים, כי הדרך היחידה לשלב את המיעוט הערבי בתוך מדינת ישראל, זה כאשר המיעוט הזה ידע הרוב היהודי נחוש לקיים את הלאומיות היהודית, ושם אז יש שילוב הולך וגובר. ברגע שמקקעים את היסודות הלאומיים היהודים של מדינת ישראל, ברור שזה מביא לסכסוך אתני בין קבוצתי, כי מיעוטים לא מבינים כאילו באיזה סוג של מדינה הם חיים.
אז מכיוון ואתה הרבה יותר מלומד ממני, אני עומד לעשות עכשיו מהלך של תרש או צלש. מה שאתה מתאר פה הוא מין תנועת רומנטיקה ישראלית, לדעתי. זאת אומרת, הגעגוע לעבר, הגעגוע לטבע, הגעגוע לחברה הקטנה, הסגורה, שלא מאוימת על ידי כוחות השוק, שלא מאוימת על ידי מסחר בינלאומי, על ידי גלובליזציה, על ידי השפעות בינלאומיות. מהלך דומה אנחנו, שוב, הכל לדעתי, נראה אם אני אצליח בניתוח. אנחנו רואים בחברה הגרמנית, במאה ה-19, שהתחילה להגיע להם הגלובליזציה והמסחר, ואנחנו רואים הרבה מאוד הוגים גרמנים, שבעצם התגעגעו לעבר, לאותה רומנטיקה, לאותו כפר, לאותו חברה של פעם. כמובן, בחברה של פעם גם בכפר לא היו את אותם יהודים, זה גם היה ערס של האנטישמיות המודרנית. והחברה הגרמנית בעצם הלכה כנגד המהפכה התעשייתית, וכל הדברים הטובים והפחות טובים שמהפכה התעשייתית מביאה אליה, מביאה את הפירוק של המבנים המסורתיים של הכפר, של המשפחה, של הדת. והיא אומרת, בוא נחזור לפעם. במקרה הגרמני לא היה להם פעם לחזור אליו, כי הפעם שלחזור אליו היה, לא היה מבוסס באמת על לאומיות כלל גרמנית, אלא היה מבוסס על יותר על נסיכויות ודברים כאלה, זה בעצם פרגמנטציה של החברה הגרמנית. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אני חושב שזה באמת קרה שם, אבל זה גם קרה כמעט בכל מדינה שחווה שוק תרבותי של מודרניזציה, וגם הקשיים שנוצרים במהלך אותה מודרניזציה, ותמיד יש, כאילו אין אף תהליך היסטורי חברתי שהוא חד משמעית מטיב עם האנשים. תמיד יש מפסידים, תמיד יש מועקות אמיתיות או מועקות נפשיות, בוא נאמר שכאילו סוג של נוסטלגיה תרבותית. ולא בכל מקום זה מביא לסוג כזה של עיוות, כמו שזה קרה בגרמניה, אבל אנחנו רואים את זה בכל מקום. אז אני לא חושב שיש בעיקרון בעיה שיש גם אנשים שחולמים על ארץ ישראל היפה, או ארץ ישראל היפה של צעירותם, או של מה שהם חשבו שזה ארץ ישראל היפה, שזה מלות, למרות שאולי זה לא היה תיאור נכון. זאת אומרת, הם חולמים על המיתוס הזה שאולי לא היה לגמרי קיים, ויכול להיות שהכל היה הפוך, כאשר מסתכלים נניח על תמונות מתל אביב של שנות ה-20 ושנות ה-30, אנחנו רואים עיר עם גינונים הרבה יותר אירופאים מאשר מה שקורה אחרי 1948, כאשר המפאי נאבקת נגד ומחסלת כל טעם בלבוש, למשל.
היא מחסלת גם את הרשויות המקומיות. זאת אומרת, משטרת תל אביב הייתה משטרה עצמאית לגמרי, שיכלה לאכוף חוקים באופן עצמאי, בלי אישור של היועמ"ש.
הם גם פירקו את פסי הרכבת. אחד הדברים המצוינים שקרה ב-20-30 שנים האחרונות, זה הבנה של חשיבות הרכבת לפרויקט המודרניזציה. לא רק בחשבים כלכליים, למרות שזה חשוב, אלא גם כמשהו שמעלה את איכות החיים שלנו, כן? פשוט לנסוע בתוך הרכבת זה דבר שהרבה יותר מהנה, כמעט לכל אנשים, מאשר לנסוע בתוך איזשהו אוטובוס דחוס. איכות הנסיעה משתפרת, למשל. או המון, המון דברים קטנים כאלה. אז הבעיה, אני לא חושב שכאילו, אבל אוקיי, יש אנשים שמתגעגעים לאתוס הזה. הבעיה היא לא זאת, הבעיה היא שכל הדברים האלה מוסווים מאחורי סיסמאות אחרות. כך שהסיסמאות האלה מבלבלות אנשים. אנשים לא מבינים בעצם מה קורה. למשל, הרבה אנשים למשל, מאלה שהצביעו לפיד, הם לא רוצו להצביע ליכוד ונתניהו, כי הם כל כך חששו מהקואליציה הדתיים. ומשום מה הם חשבו שהלפיד זה דווקא החלון לאירופה, או חלון למערב. בלי להבין בעצם שהם גורמים להפך מזה. אז אלה דברים שחשוב להבהיר, מי נגד מי בסיפור הזה.
כן, אבל מכיוון ופוליטיקה מודרנית היא יותר עניין של תדמית מאשר עניין הנתון למי שיש לו אוריינות פוליטית או אוריינות, שוב, אתה מבכה כל הזמן את זה שהחברה המודרנית הישראלית או גם החברה המודרנית בחול היא חברה שבה מעורבים בתוך המעמד הביניים זה בזה אנשים שהם גם מצוינים כמו אנשי מקצוע מעולים, נגיד בתחום הרפואה, בתחום המשפט, בתחום ההנדסה, ויחד איתם, יש את אותם, אתה קורא לזה בסרטון יוטיוב הזה שאלת, שכותרתו ניידים ונייחים, משהו כזה, תחפשו בערוץ של אפרים פודוקסיק.
ביוטיוב.
ביוטיוב, בהחלט, עוד לא העלית את זה לפודקאסט, אז אתה מתאר זה שיש את אותם מנהלי מחלקות כוח אדם, אותם אנשים שבינוניים, שלא הצליחו בהנדסה, לא הצליחו לעשות 5 יחידות במתמטיקה, מה לעשות? יש גם אנשים שנולדים עם IQ יותר נמוך, וזה בסדר. בחברה של פעם, הם לא השתלבו בתוך מעמד הביניים, הם השתלבו בתור פקידים זוטרים. אבל פה הם בעצם מוזמנים לכל המסיבות, הם נחשבים כאנשים, כאנשי מעלה או כאנשי מקצוע בתחומם, אבל בעצם זה הכל עניין של רמאות, או של, נקרא לזה, הם מתבססים במקום שהוא לא מיועד להם. הם לא חברים באותו מועדון בכלל. ואין להם גם את אותה אוריינות, או את אותה הכשרה שאתה קורא לה תרבותית. אני אשמח אבל אם אתה תתאר את זה במילים שלך, אני חושב שזה יהיה מוצלח יותר.
טוב, אני חושב שתיארת את זה בצורה מוצלחת ביותר באותו סרטון, אז אני לא יודע אם אני אצליח לשחזר את כל הטיעון, כי זה דורש זמן, אבל בבסיס הסרטון הייתה אמירה שבעצם נוצר פער מאוד משמעותי בין סוגים שונים של אנשים בתוך מעמד ביניים. גם בישראל, גם במדינות מערב אחרות, כאשר בגלל הקרבה בהרגלי התנהגות ביניהם, האנשים המוכשרים לא כל כך מודעים לפער הזה. הם לא מודעים שלאדם יש אנשים שהם ממש לא מוכשרים. ודווקא אותם אנשים לא מוכשרים הם אלה שנוטים לזלוג לעמדות פוליטיות, כי אין דבר אחר שהם מסוגלים
לבצע. יש להם גם זמן מיותר.
כן, נכון.
וחוסר עניין בעבודה.
ומכאן אנחנו רואים ירידה באיכות פוליטיות, באיכות של אותן אליטות פוליטיות שמתרשלות בקבלת החלטות. אחר, אתמול בדיוק ראינו את הדוגמה לזה שראש ממשלת ישראל, לפי שעה נפתלי בנט, נסע לרוסיה, הוזנק, כאשר די ברור שהדבר הכי שיכול לצאת ממסע המתן הזה אישי בשלב הזה, זה להלבין את פוטין. כאילו, אין שום דבר שישראל יכולה להרוויח מזה. אלא אם כן בנט חושב שצריך לעזור לפוטין. אז זה דוגמה לבדינאות פייסבוק. לחוסר רצינות בקבלת ההחלטות. אז עכשיו, אבל יכול להיות, אני מקווה שיכול להיות שאנחנו עומדים בפני איזשהו מפנה, כי האירועים הגדולים והאירועים הטרגיים יש להם אפקט מפקח על בני אדם. זאת אומרת, מה שקרה שאנחנו חיים יותר מדי טוב, ונוצרה הקצפת הזאת, קצפת שבתוכה אנשים כמו יאיר לפיד יכולים להתקיים, אבל ברגע שיש משבר אמיתי, שאנשים מתחילים ללחם, ואנשים מתים, יכול להיות ש שהבועה הזאת תתנפץ. הבעיה של מדינת ישראל כמובן, והסכנה שלנו בכך, שבניגוד אפילו לאוקראינה, אין לנו עומק אסטרטגי. זאת אומרת, כשזה יתנפץ עלינו או מעלינו, לא יהיה לנו זמן להבין שאנחנו צריכים להחליף את אנשים, ולשים אנשים קצת יותר מוכשרים בהנהגה, ואולי להתנהג קצת אחרת. לומי.
כן. האמת היא, זה מה שהיה לאורך רוב שנות ההיסטוריה של ישראל, זאת אומרת, הייתה תפיסה של גבולות אושוויץ, או תפיסה שאנחנו לא חזקים מספיק בשביל לעשות טעויות, או בניגוד לארצות הברית נגיד, שאפשר להגיע לשם למתח בין גזעי, עד כדי מלחמת אזרחים שבה נהרגו יותר אמריקאים, מאשר בכל מלחמות שארצות הברית השתתפה בהם אי פעם, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו אפילו מלחמונת אזרחים, כי ברגע שיקרה איזה אירוע שהוא קצת יותר גדול מהמאורעות שהיו כאן בקיץ האחרון, ב-2021, במאי 2021, מאורעות תשפע, וכל אחד יקרא להם איך שהוא רוצה, אנחנו פשוט עבדנו. זה הסוף, כי התחלה של מלחמת אזרחים במדינה שהיא כל כך מוקפת אויבים, זה פשוט הסוף של המדינה. אין לנו מקום לטעויות, ולכן הציבור הישראלי, לאורך כל השנים, לפחות ככה אני רוצה לקוות, הצביע תוך אחריות לאומית כלשהי. זאת אומרת, היה את השיקולים, נקרא לזה, של ההסתדרות, והשיקולים של כלל המשק ושל חברת מופת, וכל הדברים היפים האלה שאחד העם רצה לקיים פה. אבל בסופו של דבר, בן גורן היה הראשון שהתפקח בתוך תנועת העבודה, ואמר, חבר'ה, אנחנו חייבים לקיים כאן קודם כל מדינה שיש לה ביטחון, שהיא קודם כל מתפקדת. אנחנו לא יכולים להרשות את זה להיות משק מפגר, עד כדי כך שנושמד. הייתה אחריות לאומית.
נכון, ואני חושב שאנחנו התחלנו בעשר שנים האחרונות לאבד את האחריות הלאומית הזאת, ואנחנו התחלנו לאבד אותה בעיקר במרכז. זאת אומרת, מה זה מרכז? מרכז פוליטי בישראל זה משהו שקיים ולא קיים בית הבנה אחת, כמו חתול שרודגר. אז באיזה מובן המרכז הפוליטי לא קיים? הוא לא קיים במובן האידיאולוגיה. אין קו פוליטי שהוא קו פוליטי קוהרנטי, קונסיסטנטי של, של, של המרכז.
אפילו לא קוהרנטי. זאת אומרת, אין אפילו קו פוליטי ששורד 5 שנים. אנחנו בעד X ואנחנו נשאר בעד X.
כן.
אפילו אם X סותר את Y וגם ב-Y אנחנו מאמינים.
כן.
אין שום קו. זה נטו להיות פופולרי. והם קוראים למחנה הימין פופוליסטי.
אז זהו אותם, כאילו, בואו לא נתייחס למה שהם אומרים ברצינות יותר. עכשיו, אז הם, אין עמדה פוליטית, זה לפעמים עמדה פוליטית של ימין, אבל לרוב הם נגררים יותר לעמדה לקו פוליטי של השמאל. אז במובן הזה המרכז לא קיים בעוד ששמאל וימין כן קיימים. אבל מצד שני, המרכז קיים ברמה של דימויים, של מין חזונות שלהם, מין אתוס שלהם. ויש מחקרים שמראים בעצם מה לאנשים שמצביעים מרכז, מה חשוב להם, מבחינת הזהות שלהם. והדבר שחשוב לאנשי מרכז, זה עניין המרכזיות של שואה. זה ראייה של ציונות כקודם כל מקום לפליטים, פליטים יהודים.
אבל לא רק, גם סתם וירג'ו סיגנלינג, זאת אומרת, להכניס פליטים אוקראינים?
לא.
אין שום בעיה?
גם לי אין שום בעיה, כי שימים. עכשיו, אז בדיוק עכשיו.
גם מאות אלפים?
פליטים הם אנשים שבאים
ישירות ממדינת היעד, נגיד מפולין לרומניה. אבל אם הם באים מפולין לרומניה לישראל,
פליטים, זה אנשים שבאים כי הם פליטים, כי מאיימים עליהם, האיום נעלם, אנחנו חוזרים למקומם. זה משמעות של פליטים. כן? עכשיו, הימין פשוט התחיל להאמין שאריתראים הם פליטים, והוא חושב שזה אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר. אריתראים הם פליטי שקר, ואוקראינים הם פליטי אמת. ואף אחד מהם לא יישאר בישראל לאורך זמן, אז אין בכלל שום בעיה עם זה. עכשיו, אני חוזר לאתוס הזה של מרכז. זה לא מקרה שיאיר לפיד כל הזמן קופץ בגלל השואה. במובן הזה הוא נציג הנאמן של האתוס הזה. אני לא יודע, לא חשבתי מספיק לעומק איך להסביר את האתוס הזה של, של אנשים מצביעי מרכז, שחיים איפשהו בפתח תקווה, רמת השרון, מקומות כאלה, המעמד ביניים החילוני, אבל זה, אני הייתי אומר שזה אתוס חולה. וזה אתוס חולה כי הוא כולו מבוסס על הזיכרון של טראומה. בעוד של ימין ולשמאל יש אתוס בונה, האתוס של מרכז, או סוג של פוליטיקה, שאנשים כמו לפיד מקדמים, זה אין להם תוכן חיובי בתוך האתוס שלהם. וברגע שהבסיס העמוק של האתוס שלהם זה היבהלות, כי אם המרכז שלך זה שואה, זה תמיד היבהלות. זה תמיד תהיה פוליטיקה בלתי אחראית. זה תמיד תהיה פוליטיקה של שטייטל מפוחד, ולא של מדינה ריבונית עצמאית. וכאן חשוב להבין שיש קו מפריד מאוד ברור, למשל בין ימין לאומי מתון אפילו, אנשים שמצאים בליכוד כמו נתניהו, שטייניץ וחברים, ואנשים שכביכול דומים להם, אבל זלגו למרכז, ומיוצגים על ידי המפלגות האלה. כי אני חושב שככל שהראשונים הם מאוד מאוד אחראים, ויש לנו איתם סיכוי לשרוד, דווקא מרכז, לא השמאל, אלה אנשים שעלולים להפיל עלינו בסוג של השילוב של ילדתיות ובהילות, דברים שיסכנו את קיומנו.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אני רוצה אולי להסיט קצת את הדיון, אבל בעצם הכל קשור, ולשאול אם אין כאן בעצם אדם קרוב אצל עצמו. ומה הכוונה? אם אנחנו מסתכלים אחורה, לא 10 שנים, אלא בסך הכל לכהונה של הנשיא הדמוקרטי הקודם, שהנשיא הנוכחי היה סגנו, ואנחנו זוכרים שנשיא רוסיה, פוטין, ישב בשקט עד שאובמה נהיה הנשיא, ואז פתאום סיפור חצי העיקרים, אחר כך מלחמה במזרח אוקראינה, ואני בכלל לא מדבר על זה שאובמה הזמין את פוטין לעשות סדר בסוריה, בהקשר לנשק הבלתי קונבנציונלי שהופנה נגד אזרחי סוריה. אני גם לא מדבר על לוב, שאומנם היא לא דמוקרטיה ליברלית וערבית ולא הייתה, אבל היא הייתה מדינה ריבונית שאובמה פשוט החליט שהוא מפרק אותה. אני לא יודע מה היה פה בישראל אם לא היה נתניהו. אולי היה יותר טוב, אולי היה יותר גרוע, אבל העובדה היא ששכנתנו מצרים סבלה מאוד מהתופעות שאובמה פשוט דחף אליהם. וראה זה פלא, נשיא טראמפ, 4 שנים, פוטין לא כל כך נוקף אצבע, ורק חוזר סגנו של אובמה ביידן ונהיה נשיא, ואופ, שוב אנחנו חוזים בהמשך פשוט של אותו תהליך. אז מה שאני שואל הוא על הזעזוע שלנו. זאת אומרת, אתה מדבר על פליטים מאוקראינה, ואני אומר, יש פה מרחק שעתיים נסיעה מפה, כמעט 1,000,000 הרוגים בעשור פלוס האחרון. אמנם ישראל קצת קלטה פצועים במחווה הומניטרית, אבל לא שמעתי לא אותך ולא אחרים קוראים לקלוט פליטים סורים שממלאים את אירופה, כן? ואני לא טוען שזה מה שהיה צריך לעשות, אני רק טוען שאולי בגלל שאנחנו רואים את עצמנו כחלק מהעולם המערבי, וגם בכדורגל אנחנו באירופה, למרות שאנחנו באסיה, אולי פשוט ככה העולם מתנהל, ככה הוא היה, ככה הוא תמיד, ואבחזיה היא לא יותר חשובה מאוקראינה. זאת שאלה, זאת לא הבעה דעה, אלא אני בעצם שואל, למה מלוב לא אכפת לנו ומאוקראינה כן?
קודם כל, אני חושב שאכפת לנו מאוקראינה, כי גם לאתוס הדמוקרטי-ליברלי יש משהו, עיקרון דומה לאסלאם, או צריך להיות עיקרון דומה לאסלאם. כמו שבאסלאם יש דר אל-אסלאם, ויש כאילו מרחב האסלאם, ויש מרחב שהוא מחוץ לאסלאם, אז אסלאם לא יכול לאפשר לעצמו לאבד שטח לכופרים, כך שאני חושב שאנחנו צריכים לצאת מתוך דוקטרינה שהשטח שהוא הפך הצליח להפוך את עצמו לחלק מהמרחב הדמוקרטי, אסור לוותר עליו, מי שרוצה לכפות עליו משטר מסוג אחר מבחוץ. כי ברגע שזה מתחיל, זה מצמצם, או ילך ויצמצם את המרחב הדמוקרטי ואת אורח חיים שלנו, את האורח חיים המכבד ומכובד שאנחנו מנהלים. זאת הסיבה העיקרית עכשיו להתמקד באוקראינה, חוץ מכמו שמדובר במדינה גדולה מאוד, במדינה שבאמת יש לה תפקיד חשוב מאוד באירופה. זה דבר ראשון. דבר שני, כמובן שהפלישה לאוקראינה היא זאת ששברה לחלוטין, הרסה את הנורמות הבינלאומיות כפי שהיו עד כה, ופוגעת במוסכמות לגבי מה מותר ומה אסור לעשות, וזה כמובן ישפיע גם עלינו.
בפוסט שפרסמת, אחת השאלות מעניינות שהייתה על ידי מאזין, שאני גם מכיר אותו אישית, יאן קרמל, הוא שואל, מה צריך לעשות כדי לשחרר את לפיתת החנק של הזרם הדתי והחרדלי על סדר היום הימני והשמרני בישראל? אתה ענית לו, כמובן בבדיחותה, למנות אותי למנהיג העליון של המועצה להצלת הימין מעצמו, ומפה נמשיך את השיחה. אז אחרי שמונית, למה באמת יש אנשים שמרגישים שהדתיים, אולי כמוני, משתלטים על החשיבה השמרנית בישראל, ומה אפשר לעשות נגד זה, אם בכלל?
אני לא יודע אם דתיים כמוך משתלטים על החשיבה הימנית בישראל, אבל סוג של אנשים שכן משתלטים על החשיבה הזאת, אנחנו, וזה הולך...
למה יש מי שמאוימים מזה שיש דתיים שמתבטאים בנושאים פוליטיים?
אין בעיה עם הדתיים שמתבטאים דברים פוליטיים, אלא הבעיה היא שיש... זה לא בעיה, אבל צריכים להיות ערים לזה שהפריחה של אמצעי תקשורת ואמצעי הגות שמזוהים עם משהו שנקרא שמרנות במרכאות, כי אני לא יודע מה זה שמרנות, ושבעצם למעשה מילה שמסמנת פתחון פה לתפיסה מסוימת שצומחת בחוגים דתיים לאומיים או חוגים חרדליים, היא אחד הגורמים לתבוסה של הימין בשנים האחרונות. אנחנו, יש דוגמה מובהקת לכך. יש אתר מידע, כן, שהוקם על מנת לשמש לפחות בפלטפורמה אינטרנטית, כחלופה אינטלקטואלית לחשיבה, לפובליציסטיקה של השמאל. אולי בעיתון הארץ, לא עיתון הארץ של היום, כי הוא ממש ברמה לא טובה, אבל עיתון הארץ...
אתר מידע ברמה פנומנלית.
כן, אתר... ואז באו אנשים כמו בנט ושקד, ושכנעו את מי שתרם כסף לאתר מידע הזאת, להעביר את זה לכתב עת שנקרא שלוח, שיושבים שם בחורים טובים, מבוגרי ישיבות הסדר, חלקם לא ממש אוהבים לקרוא באנגלית, והפכו את זה למין אכסניה יחסית משעממת, של הגות ישיבתית דתית ימנית. זה, בעצם, זה פגע ביכולת של המחנה ימין הרחב, ליצור קהילה רחבה ואינטלקטואלית של שיח. והייתה בכך תרומה, גדולה או קטנה, לא יודע, לכך שאפשרה לקבוצה של פוליטיקאים שצמחו או הסתמכו לקולות של הדתיים, להעביר את קולותיהם לשמאל ולשמור על מידה מסוימת של בייס. על מנת להלבין את המעשים האלה. זו למשל...
כלומר, אתה אומר שהרבה אנשים שאולי הצביעו לגדעון סער, שאולי הצביעו לבנט, היו קוראים הדוקים של השילוח, שקיבלו את המסר מהכתב עת, או בכלל, מהאווירה התרבותית שנוצרה בימין בחמש, שש שנים האחרונות?
זה עובד אחרת.
אוקיי.
זה עובד אחרת. עכשיו, זה עובד בזה שנוצרת אווירה. מה... קול או מה לא קול. אנשים, מה אתה חושב, אנשים מתעמקים במה שפורסם שלו, כאילו, יש להם באמת דברים יותר טובים לעשות. אבל פעם התראיינתי למידה, כבר לקחו מהם את התקציבים, ועדיין הם היו יותר טובים משלוח. התראיינתי למידה בנושא של קורס שלי, ומישהו אמר לי, טוב, כאילו מישהו שזלג יותר לכיוון שמאל, אתה אולי לא כדאי אתה שכאילו להתראיין במידה, אולי אתה מתראיין למקור ראשון, זה לפני 3 שנים, אני אמרתי לו, שמה, אני בז לעיתון הזה, מקור ראשון. אני לעולם לא אביא את עצמי להתראיין למקור, כי אני חושב שזה פרובינציאלי וזה לא ברמה. אבל זה מפמפם. שלוח סולידי, המקור הראשון סולידי, אבל מידע חס וחלילה. אלה, כאילו, אין שום דבר ברמה יותר גרוע במידע מאשר בשלוח ובמקור הראשון, אלא שזה תוצרים של לוחמה פסיכולוגית, שאנשים שסופגים את היחס השלילי הזאת למידע, הם לא מבינים שבמובן הזה הם נכנעים ללוחמה הפסיכולוגית הזאת. כן? וזה לוחמה, הרי את עד כמה שאני זוכר, צריך לבדוק את זה שוב, וכמה שאני זוכר את המילה ביביסטים, קודם כל להכניס לשיח בנט, או אנשים מהסוג הזה. ואז אנשים מאוד שמחים, כן, אנחנו ביביסטים. אנשים נכנעים בכזו קלות ללוחמה פסיכולוגית שמנוהלת נגדם, והם נכנעים לאווירה שבעצם מובילה לתבוסה פוליטית. וגם הרבה אנשים, בגלל העדר של חשיבה פרקטית פוליטית, בקרב הציבור הדתי לאומי, בערב הציבור חדלי, הם פשוט שוב, נהרים כאיזים עברות אחר כל העבירה הזאת וכל הקול הזה, כל השיח הזה, בלי להבין שקודם כל אישית הם ממיתים אסון על עצמם ואחר כך על כל האחרים.
למי שלא מכיר את הסיפור סביב הסרת התקצוב ממידה, הסיפור הלך ככה. קודם כל, אתר מידה הם הראשונים שזיהו את בנט כאיזשהו איום על הימין. אני לא יודע איך הם עשו את זה, זאת באמת כנראה גאונות פוליטית להבין ש בנט מהווה איום עוד בשלבים שהוא הגדיר את עצמו יותר ימינה, ולא 10 מעלות ימינה כזה בדיחה, אלא באמת היו הרבה מאוד דיבורים של בנט, גם בכנסים ונאומים והופעות פייסבוק מאוד מאוד טובות שלו, שהוא בעצם אמר, אני יותר ימינה מנתניהו, נתניהו לא מפנה את חן לחמר וכל מיני קשקושים כאלה. והם הראשונים שהפעילו לחץ כנגד בנט ושקד, אתר מידה, ואז בנט ושקד, כמובן, על פי מקורות, נקרא לזה זרים שאני דיברתי איתם, על פי התקשורת הזרה, פנו לתורמים של קרן תקווה שתמכו באתר מידה, ודרשו שוב ושוב יחס יותר ממלכתי כלפיהם, הם לא קיבלו את זה. רן ברץ, אני מצדיע לו על זה שהוא שמר על העצמאות שלו, ולו היה לו מימון אדיר מקרן תקווה, והוא ויתר עליו רק כדי להישאר נאמן לרעיונות המקוריים שהיו לרן ברץ, ולצוות הנהדר שהיה סביבו, שכלל גם את ארז תדמור, וגם את בועז לוי, וגם אמנון לורד היה שם, דרך אגב, בתקופה מאוד מסוימת, וגלעד צווייק, והיו שם אנשי תקשורת ואנשי עיתונות מהמדרגה הראשונה, שידעו גם לכתוב מעל 5,000 ומעל 7,000 מילים, והכל באינטרנט, בפורמט יחסית קשה לקריאה, כלומר, מבחינה זה שזה לא מודפס, ככה שאתה יכול לקרוא את זה בשבת, לאותם חרדלים
אבל אני לא רוצה לתת לך הנחות, אני לא רוצה לתת הנחות כמו שאתה נותן לאותו ציבור שלא זיהה את בנט. למה? כי אתה אמרת שמידע זיהו את בנט בגלל גאוניות שלהם. כשאנחנו אומרים שזה בגלל גאוניות, זאת אומרת, בסדר, אז אפשר להיות בן אדם חושב, ממש מהרר, אינטליגנטי, ולא לזהות, כי מה לעשות, לא כולם גאונים. ואני רוצה לא להסכים עם זה, לא כי אני רוצה להתנפל על אותם אנשים שאז לא זיהו את בנט, אלא כדי לעודד אותם להפיק לקחים. לא צריך להיות גאון כדי לזהות את זה, צריך לצבור קצת ניסיון, ולזהות סימנים. ומכאן נובע התמימות הפוליטית של חלק משמעותי בפוליטיקה הימנית, במיוחד הדתית, שאנשים פשוט לא זיהו את הסימנים. בן אדם שהולך לרוטשילד, לצבור נקודות אצל הניסיון ההפיכה הראשון נגד נתניהו, ב-2011, הוא היה אמור להיות מיד פסול בעיני כל הימים. זה, מין, זה מספיק, זה סימן מספיק. אנחנו לא צריכים לנבא או לנחש, אולי הוא ירוק, אולי הוא לא ירוק. זה מספיק. בן אדם שהולך לקואליציה עם יאיר לפיד, זהו, הוא צריך להיות פסול.
לא סתם הולך, כברית אחים.
כן, ברית אחים.
כגוש חוסם נגד נתניהו.
אז עכשיו, מה, אחד הדברים שאני מזהה, זה לא סיבה אחרת, אלא התאהבות בפלפול התלמודי. שכל דבר אפשר לתרץ בצורה כל כך מתוחכמת, ולהסביר מדוע צריך לעשות. בפוליטיקה, הדברים מאוד גסים ומאוד ברורים. לא צריך לחפש את זה. הדברים הם כפי שהם נראים. אם מישהו נראה לא ממש חכם, מאוד אופורטוניסטי, אז הוא באמת כזה.
ואתה הזכרת באותה רשומה על הרוויזיוניזם, הזכרת בעצם את משל הקפיץ, שכאשר הוא מוחזק חזק חזק, הוא בסוף קופץ על הפנים של זה שמחזיק אותו, והתייחסת לחוסר ההבנה של אותה אליטה, לכך שהם בעצם רק המרוויחים מאותה רוויזיוניזם, וכשהם יוצאים נגד נתניהו ונגד הממשלה הרוויזיוניסטית, כמו שקראת לה, הם בעצם פוגעים בעצמם, ואני רוצה אולי לקשר את זה דיון האחרון לגבי אתר מידע וזיהוי של בנט ושקד כימין אמיתי או לא ימין אמיתי, שבעצם אתם מתעסקים הרבה באידיאולוגיות, אבל בסוף מדובר בזהויות. ויש אנשים שמאוד מאוד רוצים לראות ראש ממשלה עם כיפה, והם לדוגמה לעולם לא יצביעו לליכוד של המרוקאים, לא משנה ש... לא... ככה זה נתפס אצלם, כן? אני עכשיו לא נכנס פה למה נכון ומה לא נכון. ובעצם האידיאולוגיה... מידה והשילוח ומקור ראשון, הם כולם רק מסך עשן לכך שבפוליטיקה מצביעים באופן שבטי, והרבה יותר נוח להם לראות מישהו עם כיפה בראש הממשלה מאשר מישהו שנתפס כמנהיג ההמון הנבער. או אפשר למצוא כל דוגמה אחרת, אני פה משתמש בזה רק בשביל להמחיש שהזהות הרבה יותר חשובה מאידיאולוגיה זו או אחרת.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
זה היגיון שסולל דרך לשואה. זהות אולי חשובה ברמה של התנהגות פרטית, פרטית של אנשים, אבל ברגע שאתה באלית, וברגע שאתה צריך להנהיג, צריך לשכוח מכל השיקולים של הזהות. ודרך אגב, הציבור הישראלי פשוט שמצביע בהמוניו, לנתניהו הוא מבין את זה יותר טוב, מאשר השטייטל השטייטלי ביותר של הקהילות הדתיות הלאומיות. כי הדבר, כל ציבור, כל ישות פוליטית שרוצה לשרוד, היא צריכה להיות מונהגת על ידי אנשים שמסוגלים לחשוב בצורה ריאליסטית וקרה. ברגע שהם מתנהגים כמו משפחה, אחים, ברית אחים, זה אומר שזה קבלת החלטות אי-רציונלית של קהילה מזרח אירופאית מפוחדת. תחשוב לעצמך, אם כל ההנהגה היהודית בשנות ה-30 הייתה מבינה מה הולך להיות, והייתה מפמפמת את זה בקרב הציבור היהודי. ז'בוטינסקי צעק על זה, אבל אף אחד כמעט לא, הקשיב לו. אז נכון שאז מבחינת עוצמה לא היה הרבה עוצמה לציבור יהודים במדינות מזרח אירופה, אבל עדיין, התארגנות נכונה ומודעות לסכנה הייתה יכולה אולי להביא לכך שהתקבלו החלטות קהילתיות באופן שונה שהיו מוצאות הרבה יותר יהודים ממה שזה. זאת אומרת, היה כאן כישלון הנהגתי בצורה מחפירה. עכשיו בדיוק אנשים מסוג כזה ברגע האמת בחרנו עכשיו להנהגת מדינת ישראל.
יש הרבה מאזינים שלי שככה שאלו כשאמרת לך שאני עומד לרעיין אותך על רוויזיוניזם. זאת אומרת, אתה לא מגדיר את עצמך באיזה שהן מסגרות מקובלות, נקרא לזה של שמרן, ליברל קלאסי.
אני כן מגדיר את עצמי כליברל, כן, ודאי.
הליברל קלאסי?
אני לא יודע מה זה ליברל כלל, אני סתם ליברל.
אתה יודע מה? עזוב, אתה המורה לפילוסופיה פוליטית. מה זה רוויזיוניזם, כפי שאתה מגדיר אותו? אתה אומר, המדינה הייתה מוקמת על ידי רוויזיוניסטים. כתבים של מי אפשר לקחת ולהגיד, זה רוויזיוניזם, מעבר לז'בוטינסקי שכמעט אף אחד לא קורא אותו. כי הוא חלק מהכתבים שלו ביידיש.
טוב, אני קראתי את ז'בוטינסקי כאשר... הייתי בן 17, זה לראשונה קראתי ז'בוטינסקי, הוא כך התפעלתי, היום אולי הייתי פחות מתפעל, עדיין זה מאוד, אבל בגיל 17 זה מאוד משפיע, ומאז אני רוויזיוניסט ונאמן לתפיסתו של ז'בוטינסקי, שאגב גם היה סופר מצוין. כן. אבל אני גם הרי חקרתי את אוקשוט, ואחד הדברים שאוקשוט לימד אותנו זה שעל מנת להיות כאילו חלק מאיזושהי מסורת פוליטית, זה הדבר האחרון שאתה צריך לעשות, זה לקרוא כתבים. אתה לא הופך לליברל על ידי זה שאתה קורא את ג'ון סטיוארט מיל למשל, כן?
אז אתה ממש מאכזב אותי. אז איך אתה ממיר את מחשבתם של אנשים?
מתחילים לא מהמחשבות, אלא כמו בפסיכולוגיה בהיבריסטית, אתה מתחיל מהתנהגות. התנהגות משנה את המחשבות. ברגע שאתה מחנך בן אדם להיות בן אדם אגון, ישר, חכם, נבון, בעל איזושהי אצילות פנימית, התכונות האלה... ברוב ההסתברות הביאו אותו גם לעמדות פוליטיות ליברליות לאומיות, כי הן הכי מתאימות לסוג כזה של אישיות. בלי קשר אם הוא קורא את ז'בוטינסקי או לא.
זאת אומרת שאם אני רוצה לחנך את הילדים שלי שיהיו ימניים, אני צריך לדאוג שיוכלו בנימוס, אני צריך לדאוג שיהיו מנימוסים, שיגידו שלום אדוני, אני כך וכך, תרצה לשתות משהו?
שהם למשל... ידעו לא לשקר, שהם לא, ידעו לא לעשות פשרות, שאני קצת, אוותר על עקרונות שלי, רק שאני אקבל ג'וב פה וג'וב כאן, שהם לא ייכנסו לאיזה מקח,
מקח וממכר.
מקח וממכר בסגנון השטייטלי של השוק, כן, שהם יהיו אנשים עם הדר, ברגע שאתה בן אדם עם הדר, אתה כבר ב-70% אתה רוויזיוניסט. אז זאת אומרת, לחנך להצילות נפש מסוימת בעם היהודי. זה רוויזיוניזם. גם לחנך להומניזם. מה זה הומניזם? זה לא אידיאולוגיה, זה פשוט לראות באדם קודם כל בן אדם, ולכבד אותו כהוא זה, לא כאידיאל של החברה העתידית האוטופית, אלא גם בן אדם שאתה לא מסכים איתו, אולי בן אדם לא הכי טוב, אבל לכבד אותו ולאהוב אותו ככזה, ולא לנסות להפוך אותו למלאך. להיות קשוב לסבל או לאי צדק. למשל, אם אתה קשוב לאי צדק, אתה לא יכול לשתוק שמתקיים עכשיו משפט נגד נתניהו. כי זה אוכל אותך מבפנים, אי צדק שקיים בסיפור הזה. אז אפילו אם אתה פעם הצבעת מרץ, ואפילו הצבעת פעם חדש, אבל אתה רואה את זה לנגד עיניך, אתה לא יכול לשתוק. אז זה איך להפוך בן אדם לרוויזיוניסט. עכשיו, לגבי הקו פוליטי, הספציפי, אני חושב שמה שמאפיין את הרוויזיוניזם של ז'בוטינסקי, זה שילוב בין הנאמנות לערכים המערביים הליברליים הלאומיים המודרניים, עם ראיית עולם כוללת, היעדר של פרובינציאליות מדינית, הבנה שיהודים הם האומה ההיסטורית, זאת אומרת, עד כמה שאנחנו ננסה להימלט מההיסטוריה, זה קורה, העולם יפנו אלינו. אנחנו שחקנים מאוד משמעותיים בזירה העולמית, לטוב ולרע. לרע כי זה גם מביא עלינו כל מיני אסונות, אבל לטוב כי אנחנו יכולים לצבוק כוח יותר ממה שמדינה בממדים האלה צוברת, וזה עובד כסוג של, זה מאזן את הסכנה בכך שכולם שמים לב עלינו. ואנחנו חייבים לשחק בפוליטיקה הבינלאומית, ולכן לבנות מדינה מודרנית עם כלכלה מודרנית חופשית, בעלת בריתות בזירה הבינלאומית. לא להיות גטו בגבולות אושוויץ המפאיניקית, אלא להיות צומת של מזרח התיכון, פתוחה, עם מרחב מסוים, כן? מרחב גיאוגרפי, אבל גם מרחב שנוצר באמצעות עבודה סיזיפית דיפלומטית. ותראה איזה שינוי בתודעה שלנו כמדינה, קרתה לנו בתקופה של נתניהו, שמהגטו הישן, אנחנו הפכנו לצומת אנרגטית, לצומת פוליטית דיפלומטית, ועוד ז'בוטינסקי חשב שזה אפשרי. זה היה חזון שלו. ונתניהו הראה איך זה אפשרי. ובזה שינוי, בזה הבדל שלו מן המנהיגים הקודמים של הליכוד, כמו בגין ושמיר, כי בגין ושמיר פעלו מתוך האתוס הזה של הגטו היהודי המפוחד. עדיין. ונתניהו דווקא כאדם של העולם הגדול, מתוך ראייה אוניברסלית, מתוך זה שהוא חייב לשתות יין יקר, כי אם אתה לא שותה יין יקר, אתה לא יכול להיכנס למסע ומתן כשווה עם הרפובליקנים בקונגרס, או עם נשיא צרפת, זה לא הולך. אתה לא יכול לעשות את זה, או כמעט לא יכול, אם אתה לא נותן, מתוך הבית המצ'וקמק בבלפור לעשות את זה, שלא נותנים לו לעשות שיפוץ. זאת אומרת, אתה צריך להקרין עוצמה ולהקרין גדולה כדי להיות מסוגל להגן על העם שלנו.
האמת היא, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לא רוצה להגיד נתניהו וטיטלר באותו משפט, אבל היטלר בשנות ה-30, כשהוא עלה לשלטון, כאומן בנשמתו וכחובב אדריכלות, הוא שיפץ את לשכת הקנצלר של הרייך, באופן כזה עם תקרות של 20-25 מטרים כלפי מעלה, באופן כזה שכל המנהיגים שביקרו בלשכת הקנצלר של הרייך בברלין וכל הדיפלומטים הזרים מתארים את זה, שזה היה כזה עוצמה להיכנס ללשכה, והרגשת כאילו שנכנס לזה מין קודש קודשים פוליטי. ואני חושב שהיטלר, בנפש האומן שהייתה לו, כי בסוף הוא היה אומן, זה נקרא את המקצוע שלו, הבין שיש לאדריכלות הרבה מקום, בתחושה של עיר בירה, בתחושה של מוסדות ממשלתיים, ואתה לא יכול לבנות איזה מבנה מצ'וקמק, שנראה כמו הכנסת שלנו, שלא נותן את התחושה הנפלאה הזאת, שאתה נכנס עכשיו למקום קדוש, לפחות בבחינה של דת אזרחית, דת פוליטית.
בוא נאמר ככה, אתה גם לא יכול להישאר ברעננה. זה פשוט, זה לא רציני. לא תופסים אותך כרציני. אז... יש חשיבות לדברים עליו, אבל גם בו, מה, נשיא צרפת הוא הרבה יותר מהודר מהקנצלר גרמני במובן הזה, אנחנו לא צריכים להזדקק לדוגמות האלה. עוצמה של המלוכה הבריטית, גם וושינגטון די-סי, ונתניהו מבין את זה, ולכן כאשר הסתדרותצ'יק, כמו חיים קאץ, מגיע לו לישיבת ממשלה בחולצה,
ולא עם עניבה, ולא עם
חליפה. ונתניהו מאיר לו. נתניהו מאיר לו. אז עכשיו תחשוב על כל ההסתדרותצ'יקים האלה שמסתובבים שם. ונוח להם בחולצה שלהם. ומדי פעם נתניהו מאיר להם. אתה מבין כמה טינה וכמה שנאה הם צוברים בתוך עצמם? אתה מבין שהקטנוניות הפרובינציאליות הזאת, זה הקטנוניות של השטטל מזרח אירופאי לפני מלחמת העולם השנייה, שהם... שהאלבונות האישים שלהם הרבה יותר חשובים להם מאשר גורל המדינה?
אני חושב שזה הרבה עניין של חינוך, זאת אומרת, אני כמורה, לא בתור הזה, אני לא עובד בזה מקצוע נחשב מי יודע מה, מגיע לבית ספר מדי יום עם חולצה מכופתרת, ועל זה אני מוסיף איזשהו סוג של ז'קט, זה יכול להיות סופצ'ל, שזה קצת פחות מהודר, כי חליפה זה יהיה כבר, בוא נגיד, אני רוצה לשים חליפה, אבל זה כבר כל כך מנותק מהמציאות הישראלית, שאני עושה את המאמצים שלי לעלות אוקטבה אחת למעלה ולא שתיים, כי אי אפשר לעלות שתי אוקטבות, זה יהיה מנותק לגמרי מהאופי של התלמידים. הלבוש הוא חשוב.
ברור, ולכן אני אומר מפנה הזה, מתוך האתוס הקודם, לאתוס הרוויזיוניסטי, הוא צריך להיות עמוק בכל רבדי החברה. קודם כל, זה גם אומר להשתחרר מהרשלנות הישראלית. והאתוס הזה, אנחנו הובלנו להאמין שדווקא הרשלנות שלנו זה משהו שנותן לנו יתרון.
חפיפניקיות.
זה נותן לנו יתרון, זה נותן לנו יכולת... אלתור, כן. ספונטניות, וזה עובד באחד מאלף מקרים, נכון. לפעמים זה עובד, אבל לאורך זמן אתה צריך מוסדות ואתה צריך הדר. בלי זה, לאורך זמן מדינה, חברה, לא תוכל להתקיים, כי אתה לא יכול לבנות כל דבר על אלתור. אז פעם אחת יצא לך אינטבה, בסדר גמור, יפה מאוד, ואני כנער מאוד התפעלתי מהאתוס אנטבה, ובכלל מכל, אף פעם לא הייתי כמובן סוציאליסט ומפניק, אבל מכל האתוס המפניק הזה, המדינה הכי אהוב עליי כמובן, כאילו שהכי קיבלתי בשנות 90, היה יצחק רבין, בכל כל מיני תכונות אישיות שלו שאני מאוד אהבתי. ואני אהבתי את הדוגרי שלו, אני אהבתי איזה שהוא מדבר פנים מול פנים, פעם, עוד לפני שהפך לראות, שוב למנהיג מפלגת העבודה, הוא נתן נאום באיזשהו קיבוץ, אז באתי לקראתו והתחלתי להתפקח אותו, והוא ממש דיבר עם פנים מול פנים, ואני מאוד הערכתי, אני הייתי אז בן 18, מאוד הערכתי את התכונה הזאת. כן, אז אנחנו מאוד מאוד, יש משהו יפה באתוס הזה, בישראליות הזאת, ברמה של תת מודע, הרבה אנשים שחונכו על האתוס הזה של רשלנות, הם לא יכולים לסבול את נתניהו ברמה של תת מודע, הם לא יכולים להסביר לעצמם למה. הם מרגישים שהוא איזשהו נטע זר.
הוא באמת נטע זר.
אבל הם צריכים להבין שהדרך של נתניהו היא הדרך היחידה, כרגע, כאילו מבחינה, משהו מסמל את הרצינות.
לא הבן אדם, אלא הערכים כן, שהוא מביא איתו.
כן, זה דבר ש... כנגד כל הסיכויים, יכול להביא אותנו לעתיד. דרך אגב, זה לא רק הוא. יש אנשים אחרים שמסוגלים, מבחינת אינטלקט, לעשות את הדבר הזה, כמו יובל שטייניץ, אין להם קריזמה אבל. לכן פוליטית זה לא כל כך, פוליטית זה לא עבוד. ונניח, נתניהו המליץ על רון דרמר, אז בן אדם שבילה המון שנים בוושינגטון, אז יכול להיות שהוא גם צבר את זה, אני לא כל כך יכול לומר אם זה בן אדם המתאים, אבל תראה מה יש לנו אחר כך בקוהורת השנייה בליכוד, בסגנון, אנשים מהסוג של ישראל כץ, או ניר ברקת, זה לא פחות מפחיד מאשר נפתלי בנט ויאיר לפיד, כן? אז כאן דרוש שינוי תרבותי עמוק, שינוי להדר, שינוי לתרבות, שינוי לכיוון של נימוס, כי זה פוליטי.
אז בוא מהנקודה הזאת ננסה לגעת קצת בעניין הבוער של אוקראינה. איך לפי דעתך ראוי להסתכל בכלל על העניין האוקראיני? האם במובן של פוליטיקה בינלאומית או גיאופוליטיקה, כי זה עניין מוסרי, כי זה עניין של גדול מול קטן, כמו שקמלה הריס הסבירה את זה, שיש לנו את רוסיה הגדולה תוקפת מדינה קטנה ולכן זה לא מוסרי, או אם כי אנחנו חלק מהמדינות הדמוקרטיות מערביות, ולכן אנחנו מורים להיות עם אוקראינה, או האם כאלה שיש להם את רוסיה על הגבול בסוריה, ואולי חופש הטייס שלנו באזור יכול להיפגע? זאת אומרת, יש כאן המון המון אינטרסים מתנגשים, וקצת קשה להכריע בין מי להיות, או אולי בכלל כמו התנועה הציונית, בתחילת מלחמת העולם הראשונה, שבחרנו לא להיות בעד שום צד, כי היינו גם אינטרסים בצד הגרמני, עותמני, וגם אינטרסים בצד הבריטי.
יש להבחין כאן בין שתי רמות. אחת ברמה של מה ממשלת ישראל צריכה לעשות, וכאן אני לא יכול לתת עצות, כי זה עניין של תמרון טקטי, ובן אדם שיש לו כל המידע וכל השיקולים, יחליט ספציפית מה הוא יעשה. רמה אחרת זה מה, למה אנחנו צריכים לייחל, ומה אנחנו צריכים לקוות.
כאנשים פרטיים.
כן, כאזרחים, גם כחברה אזרחית. וכאן אין שום מורכבות. ועכשיו, הסיבה עמוקה מדוע רוסיה תקפה את אוקראינה. אפילו בלי הרבדים האידיאולוגיים האלה של איך פוטין רואה את השטח המקורי של רוסיה וכו' וכו'. המשטר וסוג האנשים ששולטים ברוסיה אינם יכולים להרשות לעצמם קיום של אישות פוליטית סלאבית, פלורליסטית, מערבית לידם. כי זה מהווה איום. איום על שלטונם, כי אמנם אתה יכול לחשוב על איזושהי מדינה אחרת, כמו אסטוניה, אתנית אחרת לגמרי, אז אם היא דמוקרטיה, עם כלכלת שוק ושלטון החוק, אז כאילו, אז הם אסטונים ואנחנו רוסים. אבל רוסים אוקראינים זה כמעט אותם אנשים. אם אוקראינים מסוגלים להחזיק במערכת פוליטית פלורליסטית, חופשית, אז זה דוגמה מאוד רעה עבור רוסים. לכן מדינה דיקטטורית כמו רוסיה לעולם לא תסבול קיום של או הצלחה
של מי שדומה להם, כן. אבל שונה מהם מבחינה פוליטית.
כן, נכון. זה גומר גם, אנחנו רוצים לחיות אנשים חופשיים, זה אורח חיים שלנו, אנחנו רוצים להיות בחברה חופשית, דמוקרטית, לא משנה גם מה האמונה הדתית ואיך אנחנו רואים את זה מבחינת הוויכוחים הפנים בינינו. מבחינתנו התחזקות של דיקטטורות תוקפניות כמו רוסיה, ברמה הסטרייטית אין לרעתנו, כי הם בסופו של דבר לא לסבילו את, את החופש שלנו. אני יכול אפילו לדמיין, נניח רוסיה.
אבל אנחנו רוסיה. לא דומים להם. אנחנו לא סלאבים. אנחנו לא דומים להם. למה שהם כל כך התנגדו אלינו?
כרגע לא, אבל באיזשהו שלב, מתישהו, הם היו על גבולות שלנו. ותאבון בא, תאבון בא עם האוכל. אני אפילו יכול לדמיין, אם יש אנשים שחולמים להיות בספירת ההשפעה הרוסית, אז אני אגיד, עד כמה שזה נשמע מטורף.
יש אנשים כאלה?
יש. עד כמה שיש, שזה נשמע מטורף, זה יכול אולי לעבוד מבחינת הסתרדות פיזית. אבל זה ידרוש מאיתנו להפוך לפחות דמוקרטים, פחות חופשים, וזה תהליך שכבר קורה דרך אגב. אני כבר כמה פעמים אני כתבתי בפייסבוק שלו, שמה שאנחנו עוברים פוליטית, כמובן לא ברמות של רוסיה, אבל בוא נאמר, 5% ממה שקורה ברוסיה, אבל זה קורה. זה פוטיניזציה של הפוליטיקה הישראלית. הסגנון שאנחנו רואים, למשל מצדו של ליברמן, או מצדו של לפיד, זה סגנון דורסני וציני בסגנון של פוטין. עצם, כוחות הביטחון או כוחות המשטרה שיוצאים מתח לכפיפות לתהליך הדמוקרטי ומבשלים של משהו, זה הטקטיקות של פוטין המוקדם. ניסיון למנוע ממישהו להתחרות בבחירות, כי אתה מזהה אותו כחלופה דמוקרטית שמסכן אותך, זה קצת לומדים מהשיטות של פוטין. פוטין יהיה יותר חזק, גם הפוטיניסטים שלנו יהיו הרבה יותר חזקים.
ומה אתה חושב על מניעת השתתפות בבחירות של מפלגות ערביות, שהן אנטי-ציוניות, או להבדיל של הרב כהנא שמנו ממנו להשתתף בבחירות בשנות ה-80?
אני חושב שבכל מקרה עדיף כבר לבטל את החוקים שאוסרים על השתתפות בבחירות. קודם כל, החוקים האלה לא נחפים בצורה שתואמת את החוק, אז הם נחפים רק כדי למנוע דווקא ממפלגות יהודיות קיצוניות להתמודד, ולא מונים ממפלגות ערביות. אבל אני חושב שיש כאן הבדל. דמוקרטיות לפעמים בונות מוסדות, שמגבלות היכולות של שוליים קיצוניים להיכנס לזירה פוליטית. באמצעות כל מיני...
זה באופן מצוי, אתה אומר גם רצוי?
אז תן לסיים את הטיעון ואז אני אסביר. אז זה קורה, האחוז החסימה, למשל, זה אחד המצעים. מערב גרמניה פעם אפילו הגיע למצב שבה היא אסרה לפעילות של מפלגות, מפלגה קומוניסטית, מפלגה נאונאצית. אז האם זה טוב או לא טוב? אני, או האם כדאי לאפשר לכוחות הקיצוניים להיכנס לזירה הפוליטית. האינסטינקט שני יותר ליברטריאני, אני הייתי מאפשר לכולם, אבל בלי קשר לזה, אני חושב שזה בפני עצמו זה לא פוגע בדמוקרטיה. למרות שזה במידה מסוימת מגביל אותה. אין לזה, זה לא דומה למצב שבו מנסים דווקא לפגוע במנהיג פוליטי שנמצא במרכז הזירה הפוליטית.
כמו נתניהו.
כן, זאת אומרת, למנוע מהרוב המעשי שקיים, שתומך במדיניותו, למרות שיש כמה אנשים שקצת נבעלים מגל השנאה והתמולה נגדו, אבל רוב הציבור תומך במדיניות שהוביל. למנוע בבית אדם כזה להתמודד, זה גזר דין מוות לדמוקרטיה, זה הופך את המשטר ללא לגיטימי.
אני שוב עם האיפכא מסתברא שואל, לדוגמה על רוסיה, ובאותו הקשר, גם הערה קטנה לגבי מה שאמרת על כך שבעצם החוקים האלה מונים רק מהמפלגות היהודיות הקיצוניות התמודדות, אז צריך לזכור שעדיין אנחנו מונעים, אנחנו, מדינת ישראל, מונעת ממיליונים של נתינים תחת שלטון צבאי בכלל עצם הבחירה למוסדות של השלטון, אבל באותו הקשר אני רוצה, מה שטענת לגבי רוסיה, על האזור השפעה, שכדאי בעצם לשים לב שאנחנו לא הגדול מול הקטן, אלא מי התוקפן ומי הקורבן פה. ביום חמישי הקרוב אמור היה להיות משחק כדורגל בין RB לייפציג מגרמניה לספרטק מוסקבה מרוסיה, והמשחק הזה בוטל. הוא בוטל בשל סנקציות שהאירופאים משיטים על הרוסים. ואני... קל לי מאוד לדמיין איך מחר, מכבי חיפה או מכבי תל אביב, או קבוצה אחרת מישראל, גם כן מקבלת סנקציות מאירופה בשל מבצע כלשהו בעזה, או לא עלינו השתוללות בגדה המערבית ש, שגורמת גם לסנקציות כאלה, ופתאום אנחנו נרגיש כמו כמו הרוסים היום, בלי להשוות את התוקפנות הרוסית חס וחלילה למה שאנחנו עושים בעזה לצורך הדוגמה.
אוקיי, אז לנקודה הראשונה שלך, אני גם אף פעם לא טענתי שהשלטון שלנו ביהודה שמרון הוא שלטון דמוקרטי. אנחנו מדינה דמוקרטית ששולטת בצורה לא דמוקרטית על שטח מסוים. זה עדיין לא סיבה להסכים לפגיעה בדמוקרטיה בתוך, בתוך המדינה שלנו. מה לעשות עם אותו שטר, זה כבר עניין אחר. גם במלחמת העולם השנייה, בריטניה, מדינה דמוקרטית, שלטה באזורים שונים בעולם בצורה לא דמוקרטית. זה לא אומר שהייתה צריכה להפוך עצמה לפחות לא דמוקרטית. עכשיו, לגבי החשש שאתה הבאת, כן, אז זה דומה לסיפור שאתה רואה ששוטר עוצר שודד בנק ואומר, אבל אם שוטר הזה קצת רבתי אתמול, אולי הוא גם יעצור אותי, למרות שאני לא שודד בנק. תשמע, זה פשוט להקטין את את מידת הפשע שרוסיה ביצעה. זאת אומרת, אלה הם דברים שלא באים, שאין השוואה ביניהם. האם יכול להיות שאנחנו, שהתנכלו בנו מדינות אחרות שלא בצדק? יכול להיות, אבל זה לא קשור למה שכרגע רוסיה עשתה. אז בוודאי, בוודאי לבטל את כל המשחקים, להחרים את כל הפעילויות של של האזרחים הרוסים בחול. במלחמה, כמו במלחמה, לפגוע בכל החזיתות, ביבשה, בים, באוויר.
באוויר ובסוויטות, ובכל היחדות שיש להם. זאת אומרת, דווקא בגלל שהחברה הרוסית של פוטין היא חברה של שודדים, שאותה אליטה פשוט עושקת את העם, גונבת כספים מקופת המדינה, וסוחרת יחטות או קונה יחטות וכל מיני בתי עינוגים ברחבי אירופה עם זונות מהמובחרות ביותר, דווקא בגלל זה צריך לפגוע בהם, באותה אליטה, במקום הזה, כי זה מה שיפעיל לחץ עליהם, לא לחץ על העם הרוסי או רק על ידי סנקציות כלכליות על העם שבסוף ישלם את המחיר, אלא במיוחד עיכול כספים של אותה אליטה שקשורה לפוטין.
לא רק, גם על אליטה וגם על העם, כי זה מה שקורה במלחמה. במלחמה אתה פוגע בכולם. אז אין שום סיבה לא לפגוע בעם, במובן הזה, למרות שהוא לא אשם.
כן, אבל אפשר גם להפעיל לחץ ממוקד על אותה אליטה.
אין דבר כזה כלחץ.
גם.
אין דבר כזה כלחץ ממוקד, כי ברגע שאתה מפעיל לחץ ממוקד, הם מוצאים לעצמם דרכי מילוט, שיש להם המון משאבים, והם מוצאים להימלט מזה, להתלבש בבגדים של פשוטי העם ולהימלט. לא, זה, פוטין הכריז מלחמה על העולם, הוא מאיים בשימוש בנשק גרעיני, הוא הפך לבן אדם מאוד מסוכן, ואני חושב שלטובת העולם הדרך הנכונה ביותר היא להביא לתבוסתו הטוטלית, האם זה יקרה דרך לחץ בלאומי, או על ידי זה שבתוך המשטר יזיד אותו, זה סיפור חייר. אבל להתפלסף כאן, ואנחנו לא אוהבים כשפיתרו את גרגיב מאופרת מיונכן, אני אוהב את גרגיב כמוזיקה, אבל זה לא סיפור של התנהגות מתורבתת, שיש לנו הסכמות. יש לנו מלחמה, גרגיב הוא חבר, הוא מוצא לפעול של הרבה מאוד דברים של פוטין, יש כל הסיבות לפגוע בו תוך הפרה של עקרונות של זכויות האדם, כי אנחנו במלחמה, ובמלחמה אנחנו פוגעים בזכויות האדם.
האמת זה עיקרון חשוב שראוי להרחיב עליו, זאת אומרת היום בשיח הישראלי המטופש, לכאורה מלחמה, זה עדיין משהו שעליו חלים זכויות אדם, לא צריך לפגוע בהם, צריך להמעיט כמה שאפשר, וכאילו שאנחנו בזה שמין שגרה.
צריך לשמור על חוקי מלחמה, אבל חוקי מלחמה זה דבר אחד, זכויות האדם במובן אחר זה דבר אחר. אתה בוודאי יכול לפגוע בחופש הביטוי של האויב, למשל לאסור על שידורים של Russia Today, דברים כאלה. וברור שאם זה יקרה לטלוויזיות אחרות, אנחנו נתנגד, כי אנחנו בעד חופש הביטוי. אבל המדינה הזאת הכריזה מלחמה, מלחמה לעולם החופשי. אז נכון, צריך לשמור על חוקי מלחמה נגדה, אבל להחזיר את גרגב באופרה של מיונכן אין שום סיבה.
בדיוק באותו הקשר, אני שואל על היחס האישי שלך כלפי פוטין, ובעצם, אם אני לוקח את הנקודה הזאת שפה מדובר במלחמה של רוסיה נגד אוקראינה והעולם החופשי, אז אולי פוטין הוא בכלל לא הסיפור פה. ילך פוטין, יבוא פוטין אחר, שיקראו לו בשם אחר, אבל הדפוסים יהיו אותם דפוסים, ובעצם אולי פה נדרשת ההתייחסות שלך, מה ההבדל בעצם בין רוסיה המדינה לבין פוטין המנהיג?
קודם כל, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מה יבוא אחר כך, אבל זה די ברור שההחלטות האלה ומדיניות הזאת היא תוצאה של מה שפוטין החליט, שהרבה מאוד אנשים בסביבה שלו לא הסכימו עם ההחלטות האלה, ואין להם אפילו אותו דחף אידיאולוגי כפי שהתפתח אצל פוטין לשקם את האימפריה הסובייטית בגבולותיה בצורה זו או אחרת. אני מעריך מתוך, כי היסטוריה רוסית היא כמו מטוטלת, אז אם ברגע שמשהו נופל, עולה שם לזמן מה הדבר הפוך. אז אני חושב שאם פוטין נופל, אנחנו נראה תפנית מאוד מאוד חדה, בהתחלה לפחות לכיוון של קו פרו-מערבי ולניסיון לכונן מוסדות דמוקרטיים. אז אין שום סיבה שזה לא יקרה, היה כבר בשנות ה-90 ניסיון כזה, הניסיון כזה קשל מכל מיני סיבות, אבל הוא היה אמיתי, ולא היה שום הכרח שהוא לא יימשך. עכשיו, תבינו, מה שאוקראינה היום זה המשך של רוסיה של שנות ה-90. זאת אומרת, משהו שקרה ב-2000 הגיע פוטין לרוסיה, אבל הוא לא הגיע לאוקראינה, זה ההבדל. אז אם באוקראינה זה אפשרי, גם ברוסיה זה אפשרי.
אני רוצה שתרחיב על הנקודה הזאת, כי בעצם אתה בעצם טוען שפוטין עצר את ההתקדמות שהייתה יכולה לקרות באופן טבעי, ואני שואל אם זה לא ריאקציה טבעית לאותה התרופפות מתקופת ילצין ואחרים.
תשמע, גם באוקראינה הייתה התרופפות, ובאוקראינה לא קרתה ריאקציה, וכאשר כפו על אוקראינה נשיא, שכן סימן את הריאקציה הזאת, העם או הציבור, או חלק משמעותי של ציבור, יצא נגדו פעמיים, בשתי מהפכות שקרו באוקראינה, השנה ב-2004, והשנה ב-2013-2014. ובמובן מסוים, אוקראינה אפילו התקדמה לכיוון של אירופאיזציה בשנות 90 בקצב הרבה יותר איטי מאשר רוסיה. אז אני לא חושב שהייתה היה הכרח לכך שרוסיה תדרדר לאן שהיא דרדרה. היו המון סיבות מקריות, כמו מצבו רפואי של נשיא של אז, כמו אי רצון של האליטה הדמוקרטית הרוסית לדכא את הכוחות הישנים, למשל באמצעות הלוסטרציה, איסור על אנשי קג"ב ומפלגה לאייש תפקידים בממשל הרוסי. הייתה בעיה של צ'צ'ניה שהרגילה לפתרונות של כוח. היו לא מעט סיבות למה שקרה. אז, אבל יש עכשיו הבדל אחד. הבדל הוא כזה שרוסיה, בשנת 91, היא לא הפסידה במלחמה הקרה. היא ניצחה. רוסיה ב-1990, ביוני, היא הכריזה על ריבונותה בתוך מסגרת ברית המועצות. זאת אומרת, כמו שאוקראינה השתחררה, גם רוסיה השתחררה. זה היה הנרטיב. אבל, מכיוון שרוסים לא היו מובסים, וגם לא תפסו את עצמם ככאלה. הדמוקרטים הרוסים חשבו שאפשר להתנהג בסוג של לארג'ס, כלפי סוג של רוחב...
אני לא מבין צרפתית, אבל אני מבין שזאת
רוחב לב.
מין נדיבות.
כלפי הכוחות, בוא נאמר, האימפריאליים.
הדר רוויזיוניסטי.
כן, בהדר. זה סיפור קצת אחר, אני חושב, אם המשטר החדש יקום כתוצאה מתבוסה במלחמה. אני אומר, אני לא אומר שתהיה תבוסה, יש הרבה סיכויים שבטווח ארוך לא תהיה תבוסה, והרבה תלוי בעמדה של מדינות המערב, וקצת תלוי בזה שבנט לא ידחף כל פעם לאן שלא צריך להידחף, אבל לטווח ארוך יש סיכוי, כאילו של חודשים או שנים, יש סיכוי לכך שהמשטר ייפול. ואם הוא נפל וקם, קודם כל המשטר החדש, הדבר הראשון שהוא יצטרך לעשות, זה להשחיר את פוטין במילים. אם החברים של פוטין עכשיו מפילים את פוטין, הם ישחירו אותו בצורה כזאת שאף אנטי פוטיניס במערב אפילו לא חשב על מילים כאלה. זה דבר ראשון שיקרה.
כמו חושוב.
ואז הם הצטרכו לשרש לחלוטין את אותה מסורת הפוטינית. ולכן אולי יש סיכוי שדווקא הניסוי החדש של רוסיה לכיוון של דמוקרטיזציה יהיה יותר מוצלח. זה כל בהנחה שאנחנו כולנו לא נהפוך לאבק גרעיני.
אמן ואמן. בנימה אופטימית זו, אנחנו כמובן נזמין אותך שוב. כשיהיה לנו עוד נקודות חשובות ממאזינים, ועוד לחץ מלמטה ממאזינים כמו אריה הוכמן שהצטרף לנו כאן. אז תודה רבה פרופסור אפרים פודוקסיק, היה לנו לעונג.
תודה לך ואני מאוד שמחתי לדבר אתכם.
תודה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.